תשאל פה אנשים מי במשך השנה, אפילו סתם עשה חוק לישראל, כאילו, לא יודע, הוא עשה את השתיים ככה תרגום, אתה מבין, זה כאילו משימה כזאת.
אז צריך לקרוא את כל התנ"ך, לא רק את ספר דברים.
לא, בסדר, עד רבה, את כל התנ"ך. עכשיו, מי מתענו, כל הזמן לוקח לקרוא את כל התנ"ך, אז יש לי חבר חילוני שהיה בחידון התנ"ך התנ"ך, חידון התנ"ך הגיע סגן העולם בחידון התנ"ך, היה מסיים את כל התנ"ך מערב שישי למוצאי שבת, כל התנ"ך.
נכון.
עכשיו מי פה עושים את התנ"ך?
נכון.
בקריאה סתם, בגיל...
אז צריך לעשות את זה, פעם ראשונה לקרוא.
הוא אומר שצריך ללמוד את התנ"ך בלי שום פרשים.
נכון, צריך לקרוא.
לקרוא את זה.
לקרוא. ולאט לאט. לחזור ולחזור ולחזור. אבל זה הזמן, זה ההתפתחות של האדם. בהתחלה הוא קורא, הוא לא מבין, במילים קודם כל, נפגשים עם המילים, ולאט לאט. איך לומדים משנה? אסור ללמוד משנה משפט ולהסביר אותו. משפט ולהסביר אותו. צריך לקרוא את כל המשנה. ואחרי זה חוזרים ומפתחים כל מילה ומילה. אז זה כבר דידקטי, זה כבר עניין איך של חינוך, איך לומדים, איך מלמדים. זה דברים שאו שיש לך את זה, או שאין לך, ואתה צריך לפתח וללמוד. אבל זה עבודה.
אם אנחנו מדברים על סוכות, אז הרבה פעמים בשביל להפנים דבר, אתה צריך היקף.
נכון.
אם אין לך היקף, אז אתה לא רואה
תמונה שלמה. הנה, אנחנו נדבר בדיוק על זה. כל העניין של האור המקיף שקודם לאור הפנימי. אז הנה, בעזרת השם. אז לכן זה עניין של השתקפות של שמחה אחרת. כלומר, מאיפה באה השמחה שיש לנו בחג הסוכות? זו השתקפות של שמחה יותר עליונה. שמחה אחרת, גבוהה ממנה. המופיעה דרך השתלבות הצורה של האדם כשהוא עובד את השם בשמחה בעולם הזה. ואותה שמחה הינה תולדה של חיבור בין הרוח לחומר. זאת אומרת, איך אני מגיע לשמחה פה? אומרים לי, תהיה שמח בסוכה. מאיפה אני אשמח? מאיפה אני לוקח את השמחה הזאת? זו שמחה שכבר קיימת. איפה היא קיימת? ברובד עליון יותר, ברובד פנימי יותר. אז העבודה שלי זה להשתוות לרובד הפנימי, לעשות כמוהו, לחיות כמוהו, להתנהל כמוהו, ולגלות את זה בעולם הנמוך יותר. ואז השמחה העליונה יורדת לפה. כלומר, מה עשיתי כדי להיות שמח? חיברתי רוח עם חומר.
בעצם זה אחד מהדברים של הדור שלנו, של להפסיק לעשות את זה באופן שהוא רק מעליון, ולהעביר את זה, ולתת לזה ביטוי ביומיומי, לא בצורה של מצווה עצמה, אלא בצורה של הגילוי, של המהות המצווה בתוך העולם עצמו.
למה אנחנו לא אומרים על יום הכיפורים זמן שמחתנו? כי הוא רק למעלה. אז זה לא יכול להיות שמחה. אז שכחת שם משהו, משהו הלך לאיבוד שם, מה? החומר. אין חומר, אין שמחה. עכשיו, אם זה רק חומר לבד, גם אין שמחה. צריך רוח עם חומר, זה חג הסוכות. כלומר, זה החג האידיאלי שיודע לאזן בין כל העולמות.
בגלל זה גם כן זה החג של אומות העולם.
נכון, כי בעצם אתה חייב לדעת ולראות בגדול. כלומר, מי שלא מבין את חג הסוכות, הוא חושב שזה חג של מי? שלנו. זה לא נכון. זה הגאולה של אומות העולם. כלומר, סוכות זה יציאת מצרים של האומות.
אנחנו כל הזמן מזכירים את יציאת מצרים, ואנחנו שוכרים ששם אחד מהדברים, למה אנחנו מזכירים את זה? כי אנחנו יצאנו ממצרים, אבל לא הצלחנו באותו רגע לגלות את מצרים.
לגאול.
לגאול את מצרים.
נכון.
אתה תמיד מזכיר את זה כדי לזכור שנשאר לך עוד את הפלדן הזה.
נכון. אז זה העניין של גאולת החומר.
זה אנחנו הרוח והם החומר, זה החיבור ביניהם.
נכון. אנחנו האיש והם האישה. בדיוק. עכשיו, אתה יכול לראות בתוך דניאל חלקים שבך שהם ישראל, וחלקים שבך שהם אומות העולם. אתה מבין עכשיו? ואם אתה לא הולך להביא לחלק של דניאל שנקרא אומות העולם, את החלק של דניאל שנקרא ישראל, אז אומות העולם שלך מתות. אז אם הן מתות, מה קורה? אז החלק הזה נמצא בדיכאון. כי אתה לא משפיע על אומות העולם של עצמך. אתה מבין מה קורה? עכשיו, זה לא שאנחנו צריכים לבטל את אומות העולם, חס ושלום, זה לא כתוב בשום ספר. או לסנוע אותן. חס ושלום. יהודי שלא מבין כלום, מתחיל לסנוע גויים. ככה אתה רואה שהוא כבר לא מבין כלום בתורה. אדם שהוא גדול בתורה, הוא מתחיל לאהוב אותם. כי הוא יודע שבעצם הם חלק מהמציאות גם שלי, אני צריך להשפיע עליו, עד שזה מגיע לשם, עד שהאור האלוהי מגיע לשם. ואז אני גואל אותו, באהבה. כי זה חלק מהבריאה האלוהית. אסור לי לזלזל. האם יש פינה במציאות שלא שייכת לקדוש ברוך הוא? אין דבר כזה. אז מי שחושב שאנחנו רק במיץ של עצמנו, הוא משוגע, הוא פשוט לא הבין שום דבר ביהדות.
מה לגבי זה שאומרים שהם כספחת?
כן, בסדר. זה בגלל שהם ספחת, מה זה ספחת? זאת אומרת שזה משהו שאתה רוצה להביא אותו בסוף התהליך. בסוף התהליך כבר אי אפשר. אתה צריך לעשות את זה לפני. לפני שמאוחר מדי. כן? בסוף כבר לא מתגיירים. לא מגיירים בימות המשיח. אז זה נשאר לנו קצת זמן. תגייר את כל החלקים שבך. שעדיין לא גיירת. אתה מבין? יש בי חלקים גויים שאני צריך לגייר אותם. אבל אני צריך לכבד אותם שיהיו בני נוח. אני לא צריך להפוך אותם ליהודים, בוא נגיד. אני צריך להשפיע עליהם את היהדות. אבל הם צריכים להיות בקומה שלהם. גם זה חלק מהסוד. לדעת את הקומה של כל דבר ולשמור עליה. למה אני לא הולך לגייר מלא גויים ככה יוצא? בוא נשלח שליחים, נלך לגייר את כולם. למה אנחנו לא עושים את זה? כי אנחנו האומה היחידה בעולם שיודעת לכבד כל מדרגה ומדרגה לפי מה שהיא, לפי הזהות שלה. ויפני, אני צריך להגיד לו שהוא היפני הכי טוב בעולם, שימשיך להיות יפני, הוא לא צריך להיות ישראל. אם הפכתי אותו לישראל, מה קרה?
אני יפני.
אין יותר יפני. עשיתי חיסרון, עשיתי חור בבריאה, חז ושלום. לא הבנתי כלום. אז צריך לכבד כל מדרגה ולהעביר אליה את האור שמגיע לה. ואז אני צריך ללמוד מה זה יפן, יוד בפנים.
ואז זה גם יהיה הדדי, כי הם גם יכבדו
אותך. בוודאי, בוודאי, בוודאי. כי הם מחכים לזה, מצפים לזה כבר אלפי שנים.
לא סתם היום זה היה מצד הצעדת ירושלים.
כן, כי אנחנו עושים את זה בחג הסוכות. עם ישראל הוא נביא בתת מודע. הוא עושה דברים שהוא אפילו בעצמו לא יודע. תשאל אפילו את מי שירגן את זה, למה, מה קרה, כל המועד, היה לנו זמן. זהו, זה מה שאני אומר, יש נציגים מכל העולם שהגיעו. אתם חושבים שזה סתם ככה? איך זה קורה? אז יש מי שמסדר את התנועה.
אבל יש לי שאלה, יש את הלכה כפי שאומרת, שמי שנגיד חצר שיש בה, לא יודע, אפילו גוי אחד, יכול להיות שכבר בעיה, או יש כבר בעיה לעשות עירוב חצרות.
כן.
מה אני רוצה להגיד? זאת אומרת, אם בי, זאת אומרת, כשהמציאות היום, אני מדבר כאילו על קושי ש... אולי נוגע לכולם פה. הקושי זה כאילו... ועכשיו אנחנו פה עכשיו באורות של הסוכה של הרב יואל, אנחנו בבית מדרש עכשיו, בבית מקדש, איך שאתה תקרא לזה. אני יוצא החוצה, אני נתקל במציאות, מציאות שהיא מאוד, מאוד מורכבת. אני נמצא במצרים, אני נמצא במצרים. וכביכול, כביכול, אם יש בי אפילו טיפה מצריות, אז עכשיו נגיד, הרב מאיר את המצריות שלי, אבל אני יוצא החוצה, זאת אומרת, המעברים מאוד מאוד קשים.
צריך ללמוד.
אדם מדליק טלוויזיה, הוא ישר נופל במצריות, ישר. אתה מסכים איתי
עליו? אז צריך ללמוד איך לא. צריך ללמוד איך לא לפחד מזה, כן? ואיך להביא את האור גם למדרגה הנמוכה הזאת. איך להביא את הדבר הזה? הבעל שם טוב, עליו השלום, היה הולך עם התלמידים שלו וראה פאב. הוא אומר, רגע, אני שומע מוזיקה שם, חבל על הזמן. סיפור. אמרו לתלמידים, מה, הרב חז ושלום הולך לפאב? אמר להם, כן, שנייה, תחכו לי. נכנס לפאב שם, נשאר חצי שעה, יצא באורות, אמרו לו, מה עשית שם? מה זה כבוד הרב? תלמד אותנו תורה, מה אתה נכנס לפאבים? אומר, שמעתי ניגון ששייך לישראל ונפל לשם. הייתי חייב ללכת לקנות אותו, לגאול אותו. אז הוא יצא עם הניגון שהוא שמע שם. עכשיו, התלמידים אומרים לו, מה, אתה רוצה לומר לנו שההוא שלימד אותך עכשיו את הניגון כבר שכח אותו? אומר לו, בטח. לכו תנסו להוציא ממנו את השיר. נכנסו לשם, ביקשו ממנו, נו תשאיר לנו את השיר שמכרת לבעל שם טוב. מה, אתה מוכר שיר? אתה שכחת אותו? כן. לא ידעו להשאיר אותו כבר. זאת אומרת, הוא גאל. אז צריך לדעת שזה האידיאל. אז אתה תלמיד, בסדר, אז אתה תלמיד עדיין לא יכול לעשות את זה. אבל אל תגיד שזה לא נכון. זה נכון, רק אני לא מסוגל. אבל זאת האמת. כלומר, הרב, מה צריך לתת לתלמידים שלו? להגיד להם, זאת הדרך. אני עכשיו נותן בקריקטורה, אין לי זמן איתכם יותר מדי. זה מה שאומר הרב לתלמידים. אני אבל נותן לכם את הדרך הגדולה. שאני כבר לא אהיה פה, אתם חייבים לדעת שזאת הדרך. אל תנמיך את זה לקומה של להגיד להם, טוב, אני יודע שאתה לא יכול. אסור לי לעשות את זה. אני כל הזמן צריך לתת לך את הרמה האמיתית שלך. זאת הרמה של עם ישראל, זה מה שעם ישראל צריך לעשות, ולא לפחד. אבל נעשינו פחדנים, כן, מלרדת קצת מבית המדרש שלנו ולצאת קצת החוצה. צריך להגיד את האמת, נעשינו פחדנים, למה? כי אנחנו לא בטוחים בוודאות של עצמנו. אבל אדם שיש לו עוצמה פנימית וודאית, הוא לא פוחד מזה, כי הוא יודע שזה קיים. וצריך לדעת להתחכך עם אנשים שהם לא כמוך. וזה בסדר גמור. ואתה לא תאבד שום דבר מזה. ומרוב גודל היקפה, בסוד המקיפים בחג, השמחה היא שמחה ארעית, המתחדשת כל רגע בשבעת ימי חג הסוכות, ובכל חלקי חלקיו הזמניים. כל זמן וכל פרט של הזמן מתחלק. ארעיות המצבים. מעבירה אותנו מסוכה לסוכה באותה סוכה. כלומר, בחיים אני לא באותה סוכה. גם אם זה נראה אותם קירות, אותם דפנות, אותו שכח. ומרחיבה את כלי הקבלה שלנו לגילוי אורות מחודשים יותר ורעננים יותר עבור הגוף והנפש. כלומר, כל רגע אני רענן. ואני דואג, כמו שאני דואג לארבעת המינים. כמה השבוע דאגת לארבעת המינים שלך שלא יהיו יבשים? למה זה רק בצומח? האם דאגת לטל שמואל שיהיה רענן כזה כמו הלולב שלך? זה קצת יותר קשה, נכון? לא אתה, אני מדבר על כולנו. אנחנו דואגים רק להחליף ערבות כל יום, אה? זה, אתה צדיק גמור, מסתכל על האתרוג ארבע שעות, כן? הסתכלת על הלב שלך? כמו שבחרת את רוב, יום וחצי? האם כיוונת שאתה תהיה ישר כמו הלולב שלך? לא, זה לולב, זה המצווה. חנטריש, לא הבנת כלום. ההדסים שלך, זה העיניים שלך. לקחת אותם מעודרים, כן, זה הדסים, זה המצווה, בחוץ. לא. זה אנחנו כל זה, זה אנחנו. אם אני רוצה שהלולב לא יהיה יבש, אני צריך לא להתייבש, חס ושלום. על זה נאמר, צא מדירת קבע, צא מהמקובעות שלך, ושב בדירת הרי. כל זאת במגמה אחת ויחידה, והיא לשמור על כוח ההתחדשות והשמחה, כן? השמחה בחג הסוכות. כלומר, אם אין התחדשות, אין שמחה. וכדי שתהיה התחדשות, אני צריך לראות כל פעם את אותו עניין מחדש, כאילו פעם ראשונה ראיתי אותו. זה קורה לנו? לא. כי התרגלנו, כי אנחנו מתרגלים. אתה כבר לא רואה את זה בעיניים אחרות. כשאתה רואה דבר של מישהו אחר, אתה אומר, וואי, איזה יופי. אני משאיר אותך באותו מקום שבועיים, אתה כבר לא רואה את היופי. אתה תראה עוד משהו אחר, תגיד, וואי, איזה יופי. כל הזמן זה האחר יפה, שלך כבר לא יפה. העיניים שלך התרגלו לראות את זה, כי אין לך מסוגלות לראות. יש כיסאות מאחורי השם, אם אתם רוצים לפתוח את הדלת של הסוכה, ומאחורה יש עוד איזה 30 כיסאות, אז מי שרוצה שיכניס. חבוד, חבוד, ברוכים הבאים, כנסו מתחת לסכך. מחוץ לסכך זה לא אומר כלום. רק האור נשמע רק פה.
בסופו של דבר זה התרגום של היום, להפסיק להיות חג שכלי, והלמידה הזאת בעניין של המשרך, ולתרגם את זה ממש במציאות.
האויב הכי גדול בחג הסוכות זה השכל. השכל. בחג הסוכות צריך לרדת מהשכל אל הרגש. והיה היום, והשבות אל לבביך. מי שנשאר בגדר של שכל בחג הסוכות, הוא חולה שכל. השכל שלו מפיל אותו, כי השכל מסתכל רק על הדברים בחיצוניות, כשאין לו את האפשרות לתרגם את זה לרגש ולמעשים. אסור להישאר בשכל לבד. שכל הוא חלק נכבד וחשוב, אבל אסור שהוא יהיה לבד, שיפעל לבד. כלומר, גם כשאני לומד תורה, אני צריך להיות שכלי ורגשי גם יחד.
יש חג שהוא הפוך מחג סוכות?
סליחה?
יש חג שהוא הפוך מחג סוכות?
האנטיתזה של חג סוכות אמרתי, יום הכיפור. לכן זה כל כך קשור. זה כמו ארץ ישראל ומצרים. להבדיל, אלף הבדלות, כן?
אני אומר
שיום הכיפורים
זה בשכל?
בוודאי. יום הכיפורים זה רק בעניין הפנימי, העליון, שאתה לא יודע בכלל, וזה בג' ראשונות. למרות שגם שם אומרים לך שבינה זה ליבה. כן? כלומר, אל תיזהר. אבל אם אתה לא מבין את זה, אז הכל יהיה שם למעלה. אני אומר, לא, רד. בוא תאכל. אתה יודע שהאכילה שביום התשיעי, היא יותר חשובה מהצום של היום העשירי? למה חכמים הלכו לומר לנו את זה? למה זה כתוב באיזשהו מקום? מה יש להם לומר? כל האוכל בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי. זה לא כתוב בשום מקום. רק שכתוב בפסוק מערב עד ערב. מה זה העניין הזה? עכשיו, מי שהתענה ביום העשירי, אבל אכל ביום התשיעי, כמה זמן הוא צם?
שלושה ימים.
הרי כתוב, כאילו יתענה תשיעי ועשירי, זה רק האכילה. פלוס הצום עצמו, שלושה ימים. ראית פעם אדם שצם שלושה ימים? הנה, כל מי שאכל בערב ביום שישי שעבר. אתה יודע מה זה לצום שלושה ימים? זה תיקון של הכל. דרך מה? דרך אכילה! תגידו לי, היה זמן בהיסטוריה שאכלנו ביום הכיפורים? בטח. מתי? בחנוכת המקדש. אז אני לא מבין כלום. תגיד, מה זה הדבר הזה? אתה מבין שאתה יכול לצום דרך החיים? אתה מבין שאתה יכול לסמוח דרך הגוף? אתה מבין שאתה יכול להתרענן דרך הלולב? אם אתה לא מבין את זה, אז אתה נשאר מקובע. הראש שלך סגור, אתה לא מבין כלום. אתה צריך להיות חדשן כמו שלמה המלך, עם אומץ, כדי להבין את היסודות הפנימיים האלה. אז כשיש מדרגה כזאת, צריך לכבד אותה, לקבל אותה. ושוב פעם זה השלמות. לכן המדרש אומר, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה אמרת והשענו תחת העץ חייך, שאני פורע לבניך במדבר, ביישוב ולעתיד לבוא. זאת אומרת, בזכות אברהם אבינו, שקיבל את האורחים שלו, מי זה האורחים שלו דרך אגב? מה?
אומות העולם!
שם זה היה בדמות שלושה אנשים שהם ישמעאלים, כן, מסתבר שזה מלאכים, זה לא חשוב. מה הוא עשה בעצם אברהם אבינו? הכניס את אומות העולם, רצה לגאול אותם, זה מה שקרה שם. את מי הוא עזב כדי לעשות את זה? את הקדוש ברוך הוא בעצמו. אמר לו, רגע, הקדוש ברוך הוא, אתה ציווית עליי דבר יותר חשוב, לא אכפת לי עכשיו מהקשר בינינו כביכול. אני מעדיף ללכת לעשות את העבודה האמיתית שביקשת ממני. אומות העולם זקוקות לגאולה. אני לא יכול להישאר לבד איתך בבית המדרש. יש לי עבודה בחוץ. ומה אומר הקדוש ברוך הוא? לך, אני מחכה לך, זה בדיוק מה שאני רוצה שתעשה. בגלל שעשית את זה, בגלל שרצית לשלב את אומות העולם דרך שלושת האנשים האלה, בגאולה, חייך, אני נשבע בחיים שלך, שאני פורע לך, אני אחזיר לך את זה, לבנים שלך, גם במדבר, גם ביישוב, וגם לעתיד לבוא. מה זה אומר? בכל המצבים האפשריים של האדם. מה זה אדם במדבר? הוא לא יודע איפה הוא נמצא, זה יותר מדרך. הוא עבוד. גם כשהעם ישראל יהיה עבוד, יהיה במדבר, גם כן יהיה לו מחסה, אני שומר עליו. גם כשהוא יהיה ביישוב, וגם לעתיד לבוא. זאת אומרת, בכל המצבים של ההיסטוריה, בזכות זה, זה מה שיהיה לבניך, הם יצליחו לעשות את זה. כלומר, מעשה אבות סימן לבנים. מה שאברהם עשה בחג הסוכות שלו, וישענו תחת העץ, איזה עץ? עץ החיים. וגם אנחנו פה תחת העץ. מה זה העץ של הסוכה? למה זה צריך להיות מעץ? זה עץ החיים, רבותיי. זה רק בדמות של סוכה, אז אתה בונה אותה, אתה עושה אותה קווים ישרים, זה נראה מודרני, אבל זה עץ החיים. אם אתה לא מבין את זה, אם אתה לא תחת העץ הזה, ואתה בסוכה, לא הבנת. חבל, אתה מפספס. זה נקרא וישענו תחת העץ. תחת העצה העליונה הזאת. עניינה של הסוכה הוא להציל, תרתי משמע, להצל ולהציל מכל הסכנות החיצוניות החוצצות בין העולמות. כלומר, מה עושה הסוכה בעצם? זה אינטרפאז בין חברת חשמל לבין האור הקטן שאני יכול לקבל בחיים שלי. זה כמו טרנספורמטור. נכון, בכל נורה יש... איך קוראים למנגנון הזה?
שנאי.
כן? מה עושה השנאי? מכניס את האור הגדול שאני לא יכול לקבל לתוך זמן. שנאי, שניות. והוא מוריד בעצם את האינטנסיביות, את הכוח, את העוצמה של האור, בלי לבטל אותו, כדי שאני אקבל אותו בצורה נעימה. אתם יודעים איזה פלא זה? מי עושה את זה? הסוכה. כלומר, הסוכה מאפשרת לי להיות תחת הצל של האור הגדול, בלי להצטנבר.
כלומר, הדבר התחתון של העולם הזה, שזהו צומח.
נכון. בדברים הבסיסיים של העולם שלנו. יותר מזה, חז"ל אומרים לנו שעל מה צריך לסכך את השכח? עם מה? עם פסולת של גורן ויקב. אתה לוקח את הפסולת של המציאות שלך אחרי שכבר השתמשת בהכל וזרקת. זה השכח שלי? כן. כלומר, מה הופך להיות השכח שלך? מה שהיה מבחינתך כבר פסולת. אין פסולת, שום דבר. מהדבר הכי נמוך, אתה יכול לעשות את הדבר הכי גבוה. זה תלוי בך. אני מכיר בן אדם שמכל דבר עושה חגיגה. כל דבר הוא עושה חג. ואני מכיר מישהו אחר שיש לו הכל והוא כל הזמן בצער. אין לו כלום. אז צריך לבחור איפה אנחנו נמצאים בחיים. זו בחירה שלנו. שלחה לי ננסי דבר נפלא בפייסבוק על הכוח של ה-DNA שלנו. שעד היום חשבנו שיש 15% של DNA שמנווט את הכל, ו-80% קראו לזה ה-DNA, הזבל של ה-DNA. והיום המדע, בחמש השנים האחרונות, מגלה שה-85% האלה זה איך שאתה בונה את החיים שלך. אם אתה אוכל טוב, אם אתה שמח, אם אתה... וזה משנה את כל המציאות של ה-15% וכל המציאות של ה-100%. פלא פלאות. הוא אומר זה כמו מתכון של אוכל, ויש לך שני דפים דבוקים, והמתכון שיש בפנים זה לעשות עוגת שוקולד. אז אתה לא תוכל לעשות עוגת שוקולד, כי זה סגור, נכון? אתה תעשה את כל המתכונים שיש שם, אבל זה סגור, אתה לא יכול לעשות שום דבר. צריך להיפתח, רבותיי. אתה פותח את כל הדפים, יש לך את כל המתכונים. היום המדע מגיע למדרגה, ואז אנחנו, אמרתי לכם את זה, אני זוכר עוד בשיעור לפני כמה חודשים, שפחות מ-20 שנה, כן, תיקחו אותי במילה, כן? שבפחות מ-20 שנה, אנחנו נחיה עד 150 שנה בערך.
אני מקבל הערכה.
כן? כן? ולאט, ואפילו יותר מזה. כן? אבל בצורה שהיא נעימה, לא באלצהיימר ובכל מיני מחלות, שאתה כבר לא יודע מה לעשות, כן? למה? כי אנחנו יודעים לאט לאט בעזרת השם שהנצח חוזר לעולם. אז הנצח לא יכול לחזור לעולם רק בחלקים. הוא חייב לחזור בכל מיני תחומים. אז הוא יחזור גם בפשט. זה לא נבואה שאני אומר לכם. זה מה שקורה.
ככה ככה.
מה?
אנשים חולים ומתים.
זה מה שאני אומר. לכן אני אומר, היום אנחנו עדיין לא בזה. אבל לאט לאט. עכשיו, למה זה קורה? למה אנחנו מתים היום? כי אנחנו פשוט לא יודעים לקבל את הנצחיות. לחיות על פי הנצח, על פי הערכים, על הקריטריונים של הנצח, לא מעניינים אותנו. אתה מעדיף משהו מפלסטיק שאתה אוכל ושוטה וזורק. על פני איכות. אז זה העניין. הדבר איכותי הוא יקר. זה מנטליות גם. אתה יכול כל החיים שלך לקנות נעליים ב-50 שקל. או נעליים ב-300 שקל, או ה-500 שקל. אבל זה נעל שתחיה איתה, שתאזן לך את עמוד השדרה. אני יודע מה, כל מיני דברים. לא, מעדיף שטויות ב-40 שקל בגלל שזה זול. זה מנטליות של עבד. עכשיו, זה לא שאחד יש לו ואחד שאין לו, לא. זה מנטליות בראש. כי אתה תבזבז 10 פעמים 40 ועוד לא אכלת את הזאת של 300. זה הכל בראש. כי אנחנו רוצים להישאר קטנים, אנחנו פוחדים מההתרחבות הזאת. אז אתה חי כמו מסכן במנטליות שלך. אתה מפתח את עצמך להיות עבד.
לכאורה הגדולים היו צריכים לחיות חיים יותר ארוכים. אתה רואה רבי נחמן,
נכון,
הרמח"ל, נכון, הארי נכון, הקדוש, נכון, מתו בקיצור
נכון,
ימים.
נכון, למה? בגלל שהעולם, הרי הם לא לבד. הם בתוך מציאות, והם לוקחים על עצמם הרבה דברים של כולנו. אז הגדול, כן, לוקח דברים של כולנו. והוא מחולל מפשענו. ככה מדובר על המשיח.
נתן ל-70 שנים שלו.
נכון, נכון. זאת אומרת שברגע שהצדיק הוא לא מנותק מהעם. צדיקים זה לא אנשים שהם לבד זרוקים באיזה חור שם ומכוונים על כל העולם כולו. לא. הם חיים עם כולם. אם הם לא חיים עם כולם, הם לא יושבים בתוך העם שלהם, זה לא צדיקים בכלל. אז הם חיים, הם חווים את החוויה הכללית של האומה. ולכן, הסוכה גם מצילה מהסכנות וגם להצל כדי לשמור על האחדות הפנימית מבלי שתתקלקל. כלומר, מצד חיצוני אני נשמר מכל החיצוניות, וכשאני בתוך הסוכה, זה כבר שומר אותי ממה? מהפירוד. כלומר, יש שתי שמירות, אתם מבינים את זה, נכון? בחוץ זה שומר אותי מהחיצונים, אז אני נכנס פנימה. אז אני יכול להגיד, אז פנימה אין לי כבר ממה להישמר. לא, פנימה אתה ממשיך להישמר בצורה אחרת, שומרים על האחדות שלך. כלומר, זה כאילו נשארנו בסוכה 7 ימים, כאילו נשארנו במקווה, מתחת למים 7 ימים. מה קורה במקווה? מלשון ייקב, אתה הופך להיות אחד. אתה לא מפוזר, אתה לא מפוצל, זו מחלה נפשית, נכון? פיצול אישיות. ביפולריות. שם ישמו. מה זה ביפולריות? כן? ביקוטביות. דו-קוטבי. שם ירחם, למה כל זה? בגלל שאנחנו מתפזרים, אנחנו באלמא דפירודה. הסוכה עושה אותנו, אלמא דייחודה. אתה מתחיל להבין מה זה אחד, איך הכל אחד. איך כל היקום זה אחד. מתפרט למיליארדים של פרטים. ואם לא, אתה כל הזמן רק בפיצול הזה, ואתה רואה רק את הפרטים, ולא יודע בכלל מה, איפה המכנה המשותף, איפה הדרך, איפה המרכזיות של כל זה, מה מוליך, לאן הולכים? אתה פותח מיליון ספרים כדי ללמוד, ולא נשאר לך כלום. אתה לא יודע לראות את המשותף, אז ככה בנפש שלנו אותו דבר. כשאתה לומד משהו, תדלה משם את הריכוזיות, את הרעיון הפנימי של מה שלמדת. אל תבוא לצטט לי, זה כמו אחד שהולך לסרט ומספר לי את כל הסרט מההתחלה עד הסוף. לא אכפת לי מהפרטים של הסרט. לא הבנת את הרעיון. במילה אחת היית יכול לסכם לי את הכל. זה אותו דבר. כשאתה נותן שיעור ואתה חוזר על כל מה שהוא אמר והוא אמר והוא אמר והוא אמר והוא אמר, אתה מספר לי את כל הסרט, לא הבנת כלום. תן לי רעיון בשתי מילים. אתה לא מסוגל לעשות את זה? תלמד. תלמדו לעשות סיכומים של מה שאתם לומדים. רעיון אחד צריך לצאת משיעור. אחד, מספיק. שכל השיעור הולך לאותו כיוון, מיליארד פרטים, רק רעיון אחד. וזה סוד הפסוק, וישאו מרעמסס סוכותה. מי שזכה להינצל ממצרים, מי שזכה לצאת ממצרים, להיגאל, מתי נגאלו ממצרים? בראש השנה, פסקה העבודה מאבותינו במצרים. נכון? הפסקנו לעבוד בראש השנה. כלומר, גם אם היינו עדיין במצרים, היינו כבר שם בני חורין איכשהו. לא יצאנו, אבל כבר התחלנו. אז אותו דבר פה. בראש השנה היינו במצרים, יצאנו ממצרים. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. אז מי שזכה לצאת ממצרים בראש השנה, נכנס עכשיו תחת הסוכה. וניצל מהשפעת החיצונים הבאים לחבל באדם בדרכו לארץ ישראל. עכשיו, מה זה הסיפור הזה? שוב פעם, או שאתה זורק את זה להיסטוריה, או שאתה מבין שמדובר בך. הנה בסוגריים, ארץ ישראל היא מקום נקודת הקשר בין העולמות. מה זה נקודת ארץ ישראל? מה זה להגיע לארץ ישראל, רבותיי? זה להיכנס ללוד, לבן גוריון, לנחות? או להתקרב לנקודה הארצית, הטריטוריאלית, הגיאוגרפית שיודעת לחבר בין העולמות? זה נקרא להיכנס לארץ ישראל.
זה ישר אל.
נכון, זה העניין. אז מה זה לצאת ממצרים ולהיכנס לארץ ישראל? זה לצאת מהעולם שלא מסוגל לחבר שמיים וארץ כמו מצרים, ולהגיע למקום שרק את זה הוא יודע לעשות, לחבר בין השמיים לארץ. זה ארץ ישראל. למה אנחנו אומרים שאין מקום אחר ליהודי מאשר פה, גם אם הוא לומד תורה ומצוות? בגלל שפה זה המקום שמתאים לפי בריאת העולם. ולא אתה ולא אני קובעים את זה. מי שברא, הוא אומר לנו את הסוד הזה. ולכן החיצונים משתדלים למנוע הגעת עם ישראל לארצו. למה? כי הוא יוצא לפנסיה. כל פעם שיהודי מגיע לפה, השטן מת. מקבל עוד סכין, עוד חתך, הוא לא יודע כבר מה לעשות. הוא רוצה שתישאר בחוץ, כי שם אין חיבור בין העולמות. כשאתה מגיע לפה, הוא מתחיל להרגיש שהוא כבר בסוף עבודתו. כי אם נעשה החיבור בין השמיים לארץ, הרי שהגיע הזמן התיקון השלם, והוא אין לו עבודה כבר. הסוכה עצמה היא בבחינת אור מקיף, המשפיע ופועל על מי שמשתווה לתכונתה. כלומר, מה אתה צריך להיות כשאתה בתוך הסוכה? מקיף. מה זה להיות מקיף? לארג'. לארג', תפסיק להיות מצומצם, קטן כזה כל הזמן, תהיה לארג'. וכדברי הזוהר הקדוש, בואו ראה אילן נטע אברהם, ובאותו אילן היה יודע מי נאחז בקודשה בריחו ומי נאחז בעבודה זרה. כלומר, הייתה לו סוכה, זה האילן שלו, כן, אילן בגמטריה הוויה והדנות, כמו סוכה, נכון? זאת אומרת, אברהם אבינו בנה סוכה, וזה היה מבחינתו טסט. כל מי שהיה נכנס לסוכה, אברהם היה רואה אם הצל של העץ בא עליו או מתרחק ממנו. מי שנאחז בקודשה בריך הוא היה האילן פורס ענפה וחופה על ראשו ועושה צל נאה עליו. מי שנאחז בעבודה זרה, אותו אילן היה עולה וענפה פתרחקים מעל ראשו. זוהר. אז ידע אברהם, הוא מזהיר את אותו אדם, לא אומר לו, טוב, צא אתה רשע, צא החוצה. לא רוצה אותך, אני שומר רק את הצדיקים, הרשעים תברחו מפה. לא! הרי הוא בא לתקן את העולם, אז הוא לוקח את הרשע, זה עכשיו פרויקט בשבילו. אני רואה שהצל לא בא עליך, הוא בורח ממך, מה קרה לך? ולא שר משם, לא שר משם, אברהם אבינו, עד שנאחז באמונת קודשה בריחו. עד שהוא היה רואה שהאילן עוד פעם פורס עליו את, 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 את הענפים שלו. אתם מבינים מה זה אומר פה? זה חינוך, זה פשוט להבין את האהבה. מה אנחנו עושים היום? איזה גיחה אחת, לא עבד, יאללה, איך, עוף. לא, לא שר משם עד שהאדם הזה מכיר, הגיע להכרה הזאת. וכל זה בחסדים. מה הוא עושה? נותן להם אוכל. מזמין אותם לאכול. מה זה לאכול אצל אברהם? זה להפנים את הרעיון שהוא משדר שם, דרך אוכל.
נראה שהיום דווקא המצב טוב יותר. היום יש יותר, נותנים כבוד לאדם, נגיד זה הבחירות שלך וזה איך שאתה רואה את הדברים. אני רואה את זה אחרת, אבל לא בא לכפות עליך או להאכיל אותך או להאביס אותך. זה מה שאתה מוכר.
אבל זה לא אותו דבר. אני לא מדבר על סגנון חיים שאברהם פיתח לעצמו. אברהם כאן זה קודשא בריחו. זה מידת החסד של הקדוש ברוך הוא, זה לא איש. כשאני נכנס לסוכה ואני אומר היום, כן, ושפיזין קדישין. עכשיו זה דוד המלך, למשל. עכשיו אנחנו עם דוד המלך. אתה רואה את דוד? זה האנרגיה שלו, זה התכונה שלו. ומהי התכונה שלו? מלכות. כל זה קודשא בריחו. זה לא איזה אחד שבא וקופה עליך איזה רעיון, ואומר לך, אתה לא זז מפה עד שאתה, אני אמר את התורה שלי. לא. זה קודשא בריחו בדמותו של בן אדם, הוא מרכבה לקודשא בריחו, מרכבה לספירת החסד האלוהית. זה משהו אחר. זה לא שאני בא ללמד אותך תורה עם סגנון ועם כפייה דתית, לא. אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על אבות האומה, אבות זה ה... כן, זה, כל השאר זה תולדות ביחד, זה אב טיפוס, זה מטריקס. לפני שזה נפתח לפרטים. זה מה שצריך להבין. עכשיו, שוב פעם, אם אני קורא את התורה כמו סיפור, אז מה זה אברהם? איזה זקן, עם איזה מקל, ואתה מדמיין אותו כמו איזה ערבי שם, הולך ברחוב עם סנדלים. אוי ואבוי, חס ושלום ליפול למדרגה הזאת. הרב קוק היה כועס על כל מי שמדמיין את האבות בצורות כאלה. זה דמויות שהן קולטות את האנרגיה האלוהית של אותה תכונה. ואז צריך ללמוד מה זה ספירת החסד, ומה זה יצחק נעזר בגבורה, ומה זה תפארת יעקב, ומה זה נצח של משה, מה זה הוד של אהרון, מה זה יסוד של יוסף הצדיק, מה זה מלכות של דוד המלך. זה משהו אחר לגמרי. האריזל היה מעלה את כל מי שעכשיו ציטטתי בשבת לתורה, ליד התלמידים שלו. תדמיין לעצמך, אבא שלך, הרב הראשי, פה, של הכפר, עומד בטבע ואומר, יעלה אברהם אבינו ראשון, לקרוא בתורה בכבוד. אתה מבין? וכולם, כל הקהל, כל הקהילה, שומעים את הברכה. מה זה אומר? מי עלה לתורה עכשיו? המדרגה של החסדים האלוהיים, כלומר, יש השפעה של חסד בעולם. זה משהו אחר, אנחנו לא מבינים את זה בכלל. הקטנו את הכל. זה אומר שהסוכה בעצם כוללת את כל האנושות, והיא הולכת ופורסת את העלים שלה, את הענפים שלה, כדי לעשות צל. למה היא צריכה לעשות צל? למה הסוכה זה צל? למה אני צריך צל? אני רוצה לקבל את האור, תפסיק לתת צל.
קבל במיטה, רשב אמר.
יפה מאוד. כמו שאמרתי בשיעור בשבת, יש סבלי מינל והצל. אז הסבלימינל זה הקדוש ברוך הוא. להביא לאף הבדלות. והצל אנחנו לא יכולים לקבל חוץ מהצל. אנחנו בצל אל. ככה אפשר לבנות כלים. רק כשאתה בצל. אתם יודעים, אני אגלה לכם סוד. לפני שאני מתחיל ציור, באיזה צבע הקנבס?
לבן.
לבן, נכון? אף פעם אסור להתחיל ציור בלבן. אף פעם. זה צייר מעפן. צריך לצבוע את הקנבס שלך באפור. אתם יודעים את זה? הנה, למה? גיליתי לכם סוד. כי אם לא, אם אתה מתחיל באור, אף פעם לא תמצא אור. אתה בעולם של צל, תתחיל בצל ותלך לכיוון האור. ככה זה עובד. אי אפשר אחרת.
אני קמדתי למשהו טיפה שונה.
קמדתי
שאם מישהו, איזושהי מדרגה שאומר, אני עכשיו ילך וישפיע עליכם.
זה אלימות.
יש בזה משהו לא מכבד.
בוודאי, זו אלימות. אני אמרתי את זה בשיעורים.
הוא באמת מלא.
נכון, נכון ב-100%. זה נכון ב-100%. לכן כל לימוד תורה יש בו גדר של אלימות. ולכן מה קורה בלעתיד לבוא? לא ילמדו איש את רעהו תורה. כי כולם ידעו אותי, למקטנה ועד גדולה. בדיוק. אתה צודק ב-100%. זאת אומרת שאתה צריך לפתח בעצמך היום, וזה דבר לא חינוכי מה שאני אומר לכם. עצמאות. נפשית. גם של מחשבה. את זה למדתי ממורי ורבי הרב צוקרמן. אל תהיה שפוט של שום רב, אפילו לא של הרב שלך ולא שלי.
כולל בהלכה.
כולל בהכל.
איך זה בא לידי ביתי בהלכה?
פשוט מאוד, אתה צריך לדעת איך לבקש את העניין. כן? מה זה איך בהלכה? יש הלכה, אבל ההלכה זה לא בספרים. ההלכה זה אצל האדם. אי אפשר ללמוד הלכה משולחן ערוך.
מרחב דמרון שהיה לך לפני 2000 שנה, הוא היה נורא רחב. היום אחרי שהפסיקה כל כך הצטמצמה...
זה לא נכון. זה לא נכון. פשוט צריך לדעת איך... איפה, מה, מי. ואני אגיד לך עוד סוד. ככל שאתה הולך לשאול אדם גדול יותר, שיודע גם סוד, אז יותר ויותר בקולות. ופחות ופחות בחומרות. כי הכי קל זה להחמיר. הכי קל זה להחמיר ולפסול. והכי קשה זה להתיר. והחכמים הגדולים לומדים איך להתיר כל דבר.
כי מה המגמה שלהם?
כי המגמה שלהם היא בעצם שבחי בנו, ולא שימות.
אז למה הגענו לכל כך הרבה?
בגלל שהיום, עוד פעם, הדתיות הרסה הרבה דברים, כל חלקה טובה.
בגלל שהיום כל מי שמחזיק בדת, הוא שכח שאנחנו נהוגים ללכת להפקיע על בית הלל ולא בית שמאי. והוא עושה את ההלכה, פוסק את ההלכה כבית שמאי ולא כבית הלל.
איפה ראינו שיש מדרכות לנשים ומדרכות לגברים וכל מיני?
אתה רק אומר שזה ממשיך.
זה רק נקודות, לא, זה רק נקודות. שחורות שאנחנו צריכים לתקן אותן. אז זה לא, אף פעם לא היה ככה.
עד היום, קם מישהו שהתחיל להתיר בהלכה, חוץ אולי מהרב עובדיה?
בוודאי. אתה יודע מה עשה הרב עובדיה? איזה מהפכה הוא עשה בעם ישראל? הוא לא אחד, זה עם. בדמות של איש. עוד פעם, אל תנתקו את הרבנים הגדולים מהאומה. זה אומה בדמות של איש אחד. וכמה עגונות, וכמה נשים, וכמה... אתה לא יודע איזה עבודה הוא עשה. מה? אל תשאלו אותי דברים כאלה, זה אני לא יודע. אני גם לא יודע מי הביא, כל אחד הביא משהו, אז תשאל, לא יודע. מאיפה זה יצא, אני לא יודע אפילו מאיפה זה יצא, מאיזה קופסה, הייתי עוזר לך, אבל... נחילה. יש שאלה שם? כן. אוקיי.
לדעתי גם משתייך למה שדיברת בתחילת השיחה על כמות ורחות.
כן.
למה לא באמת שמורים למנהל איך לעשות דברים, לא מלמדו גם את העיקרון שלנו?
אתה צודק ב-100%, אני מסכים איתך ב-100%.
כי לצורך העניין, אם אני אקח עכשיו איזושהי חיה, שאני יכול גם לתקשר איתה, אני אגיד לתעשי א' ב' ג' ד', תעשה א' ב' ג' ד', אבל תסתכל על מובת המוח כזה, מה עשית?
אתה צודק ב-100%.
אני אסביר לה מה היא עושה.
כי
תעשה את זה ביותר
איכות
וביותר כוונה גם,
ואז יהיה כביכול, זה דבר שיש פה. נכון. אתה לא הגעת לשיעורים. זה מה שאנחנו עושים בשיעורים. זה בדיוק הסגנון. זה בדיוק הסגנון הזה. זה להפסיק לחשוב שההלכה זה דבר יבש, שאפשר ללמוד מספר. הלכה זה חיים. זה דברים עליונים. אני אגיד לך עוד משהו, מי שלא יודע תורת הסוד, לא יכול לקבוע הלכה. ולכן המקובלים הגדולים, כן, יודעים להביא למטה, בסופו של דבר, עד ידי הלכה פרטית ממש. אבל שם זה מלא חיים. זה לא רובוטיזציה של היהדות. זה לא דתיות עצבנית.
אני אתן לך סתם דבר. אני, אח שלי, הבכור, גם בתל אביב. עכשיו שאני נסע אליו...
עיר הקודש.
יש לי חבר שהוא טיפה חסיד. אז אומר לי, מה, אתה נוסע לשם, איך אנשים שם...
אתה מבין?
הוא מסתכל מהצד, בלי לקטרק, הוא חסיד לצד לעשות משהו.
כן, כן.
אני אומר, מה, הם לא יהודים. זה אח שלי, זה אנשים שהם קצת מבולבלים מהחיי העולם הזה, קצת פה, אז אני לא צריך להתייחס להם, אני לא צריך ללכת לשם.
חס ושלום. חס ושלום. חס ושלום. להפך. להפך הגמור. להפך הגמור.
מה אמרת שנכנס לדיסקוטק?
ההפך הגמור, זה שהבן אדם הוא לא מסוגל לעשות את זה, זה לא אומר שככה צריך לנהוג. הוא מבחינת עצמו מבין ומכיר בעצמו שהוא לא מסוגל. בסדר, אני מכבד גם את זה.
אני הסברתי לו דבר שהוא כזה, אמרתי לו, אתה עולה במדרגות, יש סכנה שעולה איתך גם במדרגות. אתה מגיע לקומה שנייה, בקומה הראשונה עם סלים. מה, תחכה שתגיע לדרגה שלך או שתרד לעזור לדרגה שלך?
אז בשביל זה אמרתי צריך אומץ ויש חוסר אומץ ויש הרבה דברים שקצת השתפשו, אבל ברוך השם אנחנו במגמה של תיקון. לכן מיד אמרת תל אביב, אמרתי לך עיר הקודש, לא בזלזול, להפך. אם יש לכם איזה דירה או משהו במקום יפה בתל אביב, אני קונה מול הים. מה? נכון. אז אני מבין שיש אנשים שמרגישים שבשלב זה קשה. בסדר. אבל אל תשבור את כל המנגנון בגלל שאתה לא מצליח. תן למישהו אחר שהוא ברמה גבוהה לגור ביפו, כמו הרב קוק.
אני לא יודע אם היום הוא היה גר שם.
אני אומר לך שכן. עוד יותר. הוא היה נוסע לקיבוצים ולכל המושבים. היה יורד לאלת היום.
אבל הוא באמת קרא לעיר הקודש, כי אז לא היה שם לא כנסיות, לא מסגדים.
הכל היה שם, למה לא היה? למה, זה המצאה של אחרי?
מסגדים, מסגדים היו.
את יפו בנו אחרי שתל אביב קיימת.
כנסיות לא היו.
כנסיות לא היו, מסגדים היו. נכון. הסוכה משפיעה לאדם החוסה בצילה. ומטביעה בו מחדש את יסודות האמונה. כלומר, אנחנו קצת התרחקנו, מתרחקים במשך השנה מהאמונה. מה זה אמונה במילה אחרת?
ודאות.
ודאות, נכון? חיים. אני מאמן משהו, זאת אומרת, אני מאמת אותו. אז אנחנו קצת הולכים לאיבוד, נכון? אז כשאין אמונה, אין ודאות, וכשאין ודאות, אין שמחה. הרי אין שמחה אלא התרת הספקות. אז מה אני עושה בתוך הסוכה? מתיר את כל הספקות. אז אני חוזר לשמחה הטבעית שלי. כלומר, הסוכה זה המצב הבריא והטבעי של האדם כמו שהוא צריך להיות במקור. לכן סוכה, מה זה? זה שם הוויה ושם הדני, ביחד. זה המקור הטבעי שלנו, האמיתי שלנו, קדושה בתוך טבע. אתה יוצא מזה? זה נקרא שיצאת מהסוכה? לא מהצריף. יצאת מהחיבור של שם הוויה עם שם הדני? אתה תחת שליטת החיצונים. אתה נכנס לחיבור הזה של שם הוויה ושם הדני? אתה חוזר לאמן, לאמונה. אתה חוזר לוודאות. זה נקרא להישאר בסוכה או לצאת מהסוכה. אתם מבינים את זה עכשיו? זה לא סתם פרקטי בסוכה שלי. נכון שזה מופיע במצב אמיתי, דה פקטו, במציאות, תחת הסוכה. אבל זה רעיון הרבה יותר עצום מזה. אתה יכול להיות שבועיים בסוכה שלך, ואם אתה לא לומד בפנים, את הרעיון העוצמתי, הנקודתי, הפנימי, הנשמתי של הדבר הזה, אז עוד פעם, אתה עושה פולחן. לכן הסוכה משפיעה לאדם החוסה בצילה ומטביעה בו מחדש את ידו סודות האמונה. על כן נקרא שמה צילה דמהמנותה, צל האמונה. ברמז ניתן לומר שהצל, כן, לקחתי משחק מילים, צל האמונה. אז לקחתי את המילה צל של האמן. מה זה הצל של האמן? האותיות הבאות אחרי אמן. נכון? כלומר, בנס. זה נקרא צל האמן. האותיות שבאו אחר כך. רמז לכך שצל האמונה פירושו נס. דהיינו שכל מי שחוסה בצל הסוכה כאילו נמצא ברחם העולם הבא. במציאות שהיא מצד אחד בעולם הזה, ומעידך כל כולה במעלות שהן למעלה מגדר הטבע. הנה, הנה לכם. חיבור טבע ולמעלה מהטבע. בצריף. רעוע. אתם מבינים איך זה עובד? איך אני יכול לחבר נצח וחולף? סוכה. שם הוויה, נצח, חולף, שם אדני. נצח וחולף, סוכה, 91, גמטריה אמן. פלא פלאות. כלומר, הסוכה זה חיבור העולמות.
זה רק
7 ימים
בשנה,
לא, עוד פעם.
כל השנה.
עוד פעם. 7 ימים אלה זה רמז לשבעת הימים של בריאת העולם, שזה כל הזמנים. רק אני, בפועל דמיוני, עושה את זה 7 ימים. יש עדיין סוכה, צריכה להיות בתוכה עדיין, בפנימיות שלך, לא לשכוח את זה. לצאת עם הכוח הזה, כשאני יוצא משבת, מה אני לוקח איתי בכיסים קצת? אני גונב מהאור של השבת. מה אומרים חכמי הקבלה במוצאי שבת? לפני וינועם. שכל האור של השבת, אני לוקח אותו עכשיו לשבוע. אם לא, אז מה עשיתי שם? מה, עליתי לשבת לאיזה מקום גבוה, מה אני עושה שם? אני לוקח את כל האינפורמציה שראיתי שם, לא? אם לא, אני טיפש. תגנוב את זה, תקבע את זה. שם זה גניבה מותרת. תשים בכיסים, תשים בנשמה, תשים באוזניים, בעיניים, בכובע, איפה שאתה רוצה, תחביא. חתיכות מהשבת. וכל יום תוציא אחת, היום יום אחד בשבת. אתה מוציא מפה, מוציא משם. אם לא, אז מה עשית שם? בשביל מה כל הסוכה הזה? כל המעבר הזה בסוכות? עוד פעם, בגלל זה אנחנו עושים את זה כל פעם מחדש כל שנה. בגלל זה עושים את זה כל פעם מחדש כל שנה. כי אנחנו בעולם של שכחה. זאת אומרת, כל ערב בסוכה, עכשיו אנחנו במידת המלכות. מור, אני נותן לך עכשיו מפתח. פספסת את היום הראשון, השני, השלישי, הרביעי, החמישי בסוכה, השישי בסוכה, עכשיו את במלכות. במלכות יש את כל מה שפספסת שם במקולת אחת. עכשיו את, עכשיו. בראש שלך עכשיו, במחשבה שלך, בלב שלך, ברגש שלך, תגידי, אני לוקחת איתי עכשיו, מעכשיו, את כל מה שפספסתי, ואני לוקחת את זה איתי, ולוקחת את זה לכל השנה כולה. יהיה בי מידת החסד בשפע, מידת הגבורה בול מה שצדי, מידת התפארת מה ש... וכו' וכו'. זה ככה יפעל. אני מחליט בזה. ואם אני לא ודאי שאני מחליט בזה, אז זה לא יפעל. היום במדע, אפילו המדע משתנה לפי הראות שלי. תורת הקוונטים, כל תורת הקוונטים זה העניין הזה. אני מחליט. אל תפחדו, זאת לא גאווה. זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. כשאברהם היה מכניס את אורחיו תחת העץ, לא הייתה כוונתו אלא להשפיע עליהם את אור החסדים הנובעים ממדרגת עץ החיים. וכבר הזכרנו את הקשר לבצלאל בחג הסוכות, שהיה יודע ומבין בצירוף האותיות שבהן נבראו השמיים והארץ. בצלאל ידע לתרגם את העולמות העליונים ואת כל ערכיהם לעצמים מוחשיים, בעלי מידות בעולם הזה. איזה יסוד של צדיק, איך אפשר לעשות דבר כזה? מה זה האיש הזה? לוקח אינסוף ועושה כלים? כך הוא בנה את המשכן ואת כליו, וכך גם ידע לשמור על הסדר ולעסוק בבניית הדפנות, לפני שהוא הניח עליהם את הסכך. ברמז, הוא בנה קודם כל את המשכן ואחרי זה את הכלים.
את המשכן רק משה בנה.
מה? משה הקים אותו, כן? אבל הוא לא ידע איך לעשות את הכלים. למה הוא לא ידע, משה? כל פעם שמשה היה צריך לתרגם משהו עליון לכאן, היה קשה לו. צריך להראות לו מטבע של אש, דברים וזה. למה? כי משה נמצא באור, ובצלה נמצא בצל.
זה
את המנורה הוא הכין.
סליחה?
את המנורה הוא הכין.
מי?
משה.
שום דבר. לא הכין את המנורה. היא נעשתה מאליה. ויעס. זה לא משה. בצלאל עשה את המשכן ורק אחר כך עסק בעשיית הכלים. לכן משה אמר לו, שמה בצלאל הייתה? כי משה מה אמר לו קודם? כלים. ואחרי זה משכן. בצלאל מה עשה? משכן, ואחרי זה כלים. אומר לו, אתה בצלאל, אתה? אומר לו, כן, זה השם שלי, איך אתה יודע? לא התכוונתי לזה. אתה באמת בצלאל, כי אתה מתחיל בצל. אני מתחיל באל. אני איש האלוהים. וגם בסוכה, המסגרת המקיפה, מה אני שם את השכח לפני הדפנות? הסוכה שלי פסולה. כן? האם אני שם את הכיפה שלי לפני שתיקנתי את עצמי? אתה שם את השכח לפני הדפנות? אז מה עשית? אין לך מידות ואתה שם עליך כובע. אם זה בשביל לשים אותה בצורה נכונה, אני מרשה. היו נכנסים אצל הרב קוק עם כיפות כאלה, שנשארו שנתיים מקופלות ככה, איזה מין משולש כזה. כן, אז רואים מיד שאתה לא רגיל, כן? אז הרב קוק אומר לו, למה אתה מתחפש? אמרתי לך להתחפש? אתה לא שם כיפה, נכון? אז מה אתה בא לשים כיפה לידי עכשיו?
מה לכבד?
מה לכבד? אז זאת אומרת שבחוץ אתה מזלזל בהכל. לא. אם אתה מכבד, קודם כל תכבד את עצמך, את האמת. תבנה את הדפנות שלך, ואחרי זה תשים את השכח. שכח זה כיפה סרוגה, כן? צריך לראות את החורים. אם אתה לא רואה את הכוכבים, יש בעיה. זה אטום.
בדיעבד זה גם... בדיעבד.
טוב. המסגרת המקיפה קודמת, כן? שקודמת לאורות הפנימיים החודרים לתוכה. ובבחינת נפש קבעו חז"ל סדר דומה, והוא שבית ואישה קודמים ללימוד התורה. הנה, חז"ל, כלל. כמו שנאמר ביעקב, ויבוא יעקב שלם, ורש"י אומר במקום, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. לפי הסדר. כלומר, בתורה האחרון. קודם כל יש לו אישה, אחרי זה יש לו קצת כסף, ואחרי זה הוא עושה גם באישה. ולכן מפה לוקח הרמב״ם שהטיפשים עושים הפוך. שיקדים שלמות גופו זו אשתו, ושאר ענייני החומר, תרם השלמת תורתו. אם לא, איך אתה יכול ללמוד תורה? יש לך יישוב הדעת כדי ללמוד תורה? באים תלמידים שלי לפעמים, היו שנה, שנתיים, שלוש שנים במכון, אומרים לי, טוב, אני מתלבט אם ללמוד עוד איזה חודשיים, שלושה, או להתחיל... אמרתי לו, אתה נשוי, נכון? אתה מביא פרנסה לבית? הוא אומר לי, לא, עדיין לא. אמרתי, תגיד, אתה רוצה להתגרש? לך לעבוד! תתחיל למצוא משהו רציני, תחזור ללימוד בשקט. אבל גם כשאתה פה עכשיו לידי אתה לא שקט, אתה לא יכול ללמוד. הוא אומר לי, נכון, אני כל הזמן דואג. הוא אומר, אין לך יישוב הדת, אז מה אתה עושה? ומדברי הגמרא ביבמות סמך ב', כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה. תשימו לב, זה אחד לפני השני. אפשר להבין שהסדר הנכון, לזכות לתורה, לתורה עמוקה וברורה, הוא להקדים ולטפל בכל הנושאים שיעזרו לו לאדם, להשיג תורתו ביישוב הדעת. כגון מציאת פרנסה, בניין בית, כן? ונשיאת אישה, שכל אלה יהיו בגדר החרבת דעתו של האדם לצורך קיבולת, כן, ראויה של אור השם. אם לא, אתה לא יכול לקבל אורות. אתה רוצה לקבל אורות. אין לך כלים, איך תקבל אור? איפה הקדוש ברוך הוא? אני רוצה לתת לך את האור. איפה הכלים? תביא כלים. בקהלת כתוב, בצל החוכמה, בצל הכסף. והבן הקשר ביניהם. כיוון שבניין האחל קדם לעשיית הכלים הרומזים לאור הפנימי. זו הייתה שיטתו של בצלל. ולכן רק הוא התאים לבחינת צל האמונה, כפי שהוא מופיע גם בחג הסוכות. כלומר, אני יכול לומר שכל הסוכה היא בצלל. בצלל בן מי הוא היה? בן האור. נכון? שלי. בצלל בן אורי. ולכן הוא איש חופשי. בן?
חור.
בן חורין. למטה? יהודה. מלכות. אתם מבינים מה זה? זה הכל קודים. אתם חושבים שקראו לו ככה סתם בתעודת זהות? נכון, אז היה בן אדם שקוראים לו ככה, אבל התורה אומרת לך, יש רמז שם גנוז, הוא בצל של האל, לכן הוא בן האור. הוא הבן של האור. ובגלל שהוא הבן של האור, אז הוא בן חורין. ואז הוא יכול לגלות מלכות. כלומר, את כל הדברים העליונים כאן בעולם הזה, זה נקרא לגלות מלכות.